שבת אנחנו בעזרת השם נקרא פרק ד' בפרקי אבות. הפרק מתחיל בדברי בן זומה, איזה הוא חכם לומד מכל אדם וכו'. אחר כך דברי בן עזאי, זה היה חברו, שניהם היו בחורים ידוע בשמם שמעון, שמעון בן זומה, שמעון בן עזאי. ולמה לא קראו אותם בשמם? על שם שהיו צעירים, עדיין בחורים היו. אנחנו בשנה שעברה, בשנים הקודמות, ביארנו את המשניות האלה, הגענו למשנה ד', רבי לויטס איש יבנה אומר, מאוד מאוד הווה שפל רוח שתקוות אנוש רימה. והאמת, המשנה הזאת צריכה ביאור גדול. קודם, מה זה רבי לויטס איש יבנה? ואם ידוע שהיה איש בעוד מקומות במשנה. דבר שני, למה אמר מאוד מאוד הווה שפל רוח? מאוד לבד לא מספיק, מה זה מאוד מאוד הווה שפל רוח? ועוד, למה אמר שפל רוח? היה אומר, הווה ענב, כתוב בתורה, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. מה רצה לומר בשפל רוח? והקושיה הכי גדולה שכל המפרשים שואלים, מה זה שתקוות אנוש רימה? תקוות אנוש רימה. האדם מקווה להיות רימה? מי מקווה להיות רימה? כל אחד חושב הוא יחיה 300 שנה, 500 שנה, בשרי ישכון לבטח, ושואלים אותך אם יש מזגנים שם, אם יש שם מוזיקה, איזה מוזיקה משמעים, מחפשים כל מיני דברים, תקוות אנוש רימה. נכון שאנחנו יודעים שסופו של האדם להיות רימה, אבל זה לא תקווה, לא מקווים לזה. וגם למה אמר אנוש? תקוות אדם, תקוות איש, מה זה אנוש? כל המשנה צריכה ביאור. יש ידוע על פרקי אבות, דיברנו כבר בעבר, יש הרבה מפרשים, ברוך השם. הרבה, צריך רק לדעת ללמוד. שאדם יהיה לו חשק ורצון ללמוד. ספרים יש. אחד הביאורים הוא של ירים משה, של מורנו הגאון רבי משה אלשיך, שכתב עליו רבנו הארי, אמר עליו שפירושו זה אחד מ-70 פנים לתורה. זכר רבי משה אלשיך, שתורתו תורת אמת. הוא שואל חלק מהשאלות ששאלנו. הוא אומר דע שבכל המצוות, בכל המידות, בכל ההנהגות שיש בעולם, אם תיקח את הנהגת הקמצנות או הנדיבות, אם תיקח את השמחה או העצבות, אם תיקח את הסבע או את הרעב, תיקח את השתיקה או את הדיבור, לא טוב להיות קיצוני לשום צד. לא טוב שאדם שתקן יותר מדי. תראה שאדם, אתה יכול לשבת לידו 50 שנה, את קולו, איך נשמע קולו, אתה לא יודע. לא שומע ממנו שום מילה. ויש אדם, אלא פסיק פומה, הוא מדבר כל הזמן. בין ער, בין ישן, בין באונס, בין ברצון, בין בהקיץ, בין בחלום. כל הזמן הוא מדבר. לא טוב זה ולא טוב זה, אלא צריך להיות באמצע. אדם יהיה דעתו מעורבת עם הבריאות, אבל לא יותר מדי. הרי זה יש אדם שהוא תמיד רעב. תראה אותו כל הזמן רודף אוכל, ויש אדם הוא תמיד צבע. אז אדם צריך להיות עתים עתים לדעת איפה ומה ואיך וכל במידה במשקל. וכן יש אדם שמח תמיד, אפילו יום תשע באב הוא צוהל, פניו צוהלות כאילו אחד ואיזה, ויש הוא עצוב תמיד, תראה אותו ביום שמחה גם כן פניו בפנים של תשע באב. לא טוב, צריך להיות האדם לדעת מתי להיות עצב, מתי להיות שמח. וכן יש אדם מפזר מעות יותר מדי, פותח את כיסו, מפזר כסף, יש לו חורים באצבעות, בכיסים, בכל, נקבים נקבים, חלולים חלולים, קבל את המשכורת, עד שהגיע הביתה לא נשאר מאומה, נשאר אולי מעשר. ויש שידו כמוצא וסגורה מונה את המעות, אוף. זה לא טוב קיצוני לצד זה, לא טוב קיצוני לצד זה. אדם צריך להיות תמיד אמצעי שלם. אבל יש מידה אחת, אותה כתב עליה הרמב״ם, שהיא צריך להיות האדם בה קיצוני עד גדר הכי שיכול להיות בה להתמיד במידה הזאת, והיא מידת הענבה. נבהר אותה בהמשך בעזרת השם. מידת הענבה היא המידה היקרה והטובה ביותר שאדם צריך להתנהג בה עד קצה האחרון. והרמב״ם עליו השלום, מתאים לו הדברים הללו, הביא את זה מדברי אדון כל הנביאים, רבם של ישראל, משה רבנו עליו השלום. משה רבנו התורה הקדושה מידע עליו, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אלא היה כמו משה רבנו גדול, שהיה כל התורה כולה, הוא היה יודע אותה, והוא לימד את כל ישראל. לא היה אדם מישראל שלא חב לו את חייו ואת תורתו ואת עולם הבא שלו. אנחנו עם עסקי העולם הבא, כל העולם הבא שלנו בזכות משה רבנו. מה שיש לנו תורה יש לנו היום, זה אז כל בזכותו. אם לא הוא, מאיפה היה לנו תורה? מי עלה למרום, ניצח מלאכים, נלחם איתם ולקח את התורה? עלית למרום, שבית השבי, לקחת המתנות באדם. אז הוא משה רבנו, שכולנו חייבים בכבודו, שהוא גדול יותר מכל ישראל, התורה בעצם העידה עליו, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אומר רבי משה אלשיך, לפי זה תבין, לבי דברי הרמב״ם, מה היה שלושתם שמה משה? משה רבנו, בן משה בר מימון, בא רבי משה אלשיך, אחריו, אחריהם, ואומר, זה לכן אמר מאוד מאוד, ויש פעל רוח תזכור את הנהגתו של משה רבנו, שתקוות אנוש רימה. מה פירוש? הוא אומר, מה יש לאדם בסוף? רימה. הוא מסביר מה זה תקוות אנוש. אמרנו, קודם נסביר מה זה אנוש. ידוע, יש ארבע שמות, האדם נקרא. וכולם על שם זה. אדם הראשון נקרא אדם. זה המובחר שבבריאה. קרא לו אדם על שם היותו עפר מן האדמה. אחר כך, בשני במעלה, אחרי אדם, זה מדרגת איש. איש יקרא אדם שמתגבר על יצרו, תקיף, כמו להבדיל, השם איש מלחמה, השם שמו. אשרי איש יראה את השם, מצוותיו חפץ מאוד. וכן, בלי סוף, יש לנו הרבה פסוקים שמוזכרים איש וגם אשרי איש. זה מדרגה שנייה אחרי אדם. אחר כך יש מדרגה שלישית, יקרא גבר. גבר זה קצת יותר פחות מאדם ופחות מאיש, זה מדרגה שלישית, סוג ג', והוא יקרא גבר על שם היותו מתגבר על יצרו תמיד. אז למה זה לא טוב? זה לא טוב מצד זה שעדיין הוא מתעסק כל הזמן עם היצר. במקום לעסוק בתורה, במקום להתקדם במצוות ומעשים טובים, הוא כל היום נמצא במלחמה מתמדת עם היצר. אדם צריך להסיח דעתו קצת, שבת ללמוד תורה, יעסוק בתורה, יעסוק יפה תלמוד תורה עם דרך עץ, שהגיעת שניהם משכחת עוון. אבל כל הזמן להתמקד ביצר הרע זה לא הכי טוב, לא טוב. אבל בכל זאת, זה שמתגבר על יצרו, זה יקרא גבר, אשרי הגבר. אז זה הם שלוש מדרגות. אבל הגרוע שבכולם יקרא אנוש. אנוש זה מלשון אנוש, מלשון מכתו אנושה. זה אדם שנכשל בעוונות, מדי פעם עושה עוונות. זה מדרגה רביעית, הכי פחותה מכל השלוש. אדם, איש, גבר, אנוש. ולכן הביא כאן את המדרגה הכי גרועה שבהם, ואמר, מאוד מאוד הווה שפל רוח, שתקוות אנוש רימה. מה פירוש תקוות אנוש? אנוש כתוב על האדם הגאה, גרע עיניים ורחב לבב, אותו לא אוכל. אמרה הגמרא, הקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד. מי שמתגאה, כל המתייהר נופל בגיהנם. כל המתגאה אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד. למה שנאמר, השם מלך גאות לבש? למה? כי על מה יש לו לאדם להתגאות? אמר כבר הנביא ירמיה, כה אמר אדוני, להתעלל חכם בחוכמתו, ולהתעלל עשיר בעושרו, להתעלל הגיבור בגבורתו, כי אם בזאת התעלל המתעלל, השכל וידוע אותי, נאום אדוני קיבל, חפצתי נאום השם. יוצא, אל יתהלל חכם בחוכמתו. אפילו לא היה חכם, ככה אומר המדרש, כשלמה המלך, שנאמר עליו היחכם מכל האדם, לפניו לא היה חכם כמוהו, ואחריו לא יהיה כן. ואת המתגאה בחוכמה שלך, מי נתן לך חוכמה? הקדוש ברוך הוא. הוא בידו להחכים, הוא בידו להשפיל אנשים. יהיב חוכמתה לחכימין, ומנדעה לידי בינה. ואם מתגאה בגבורתו, גם הגבורה, הגבורה היא לקדוש ברוך הוא, שנאמר לך השם הגדולה והגבורה. מה נתפלל בעושר? לי הכסף ולי הזהב, נאום השם צבאות. כל העושר הוא שלו. אז במה יתגאה האדם? כל מה שיש לו בעולם, הכל מעט השם יתברך. אם אדם יתגאה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יכול להיות למחיצתו, ברבינן. זה גורם רע לעצמו ולאחרים שנמצאים גם בסביבתו. אז אדם כזה כל כך קשה איתו. אומר, לכן אמר, אנוש זה הכי אנוש, זה אחד שהוא מתגאה. לכן אמר, מאוד מאוד אוהב שפל רוח. אתה צריך להיות עד קצה האחרון שפל רוח. למה? שאם חס ושלום יהיה קצת משהו שזה לא שפל רוח, זה מטיפה של גאווה, שמץ של גאווה, הוא אומר, תקוות אנוש רימה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לדור איתו במקום אחד. אחד שהקדוש ברוך הוא לא יכול לדור איתו באותו מקום, זה אדם בסכנה. אחד כזה הקדוש ברוך הוא לא משגיח עליו, לא שומר אותו, זה ברגע אחד יכול להיות גל של תולעים. מה יישאר ממנו? תקוות אנוש רימה. תיזהר מאדם אחד כזה. ואם שאלנו מה זה תקוות, וכי מי מקווה להיות רימה? יש מישהו שמקווה להיות רימה? זה קושיה שכל המפרשים שאלו אותה במשנה הזאת. רבנו משה אלשיך כותב כמה תירוצים, הוא עצמו כתב כמה תירוצים, ויש עוד, הרשב"ם כתב, רבי משה אלמוזלינו ועוד. תירוץ אחד הוא כתב, אומר תקוות אנוש רימה, מנוחת האדם בזמן שהבשר שלו מתעכל. ידוע שהאדם יש לו יצר, והיצר בא מצד הבשר. העצמות הם מעצבם טהורים וקדושים, מקורם טהור. העצמות של האדם אוהבים מצוות, שנאמר כאן עצמותיי תאמרנה השם מי כמוך. הבשר הזה, ככל שאדם מרבה בשר, ולמדנו מרבה בשר מרבה רימה, ככל שהאדם מרבה בשר, לאו דווקא עולה במשקל, זה הכוונה, אלא גם נצטקל על בשר בשתי מובנים. בשר יש לו הרבה מובנים. כל תענוגי העולם הזה נמשלו בטוב תאוות בשרים שמצילנו. אדם שמסתכל רק על החומר מתנהג כמו בהמה, אם במאכל, אם במשתה, משאר עניינים, זה נקרא רודף אחרי הבשר, ועליו נאמר מרבה בשר מרבה רימה, ועיקר עונשו בעולם הבא, ככותב משה אלשיך, זה על התאוות האלה. שאם אדם רוצה לנוח בעולם האמת, ולא יפחד מגיהנם, ולא יפחד ממקטרגים, ולא מחיבות הקבר, ושמה שבע דינים, שבע דברים עוברים על האדם אחרי מותו. יש כמה מיני עונשים, שבעה מיני עונשים. ככל שימעיד בבשר, ולאו דווקא בשר, הכוונה בשר, אחד לא אוכל בשר, אומר אני לא אוכל בשר כבר 40 שנה, אבל כל יום אוכל 2 קילו שוקולד. מה זה זה? זה הכוונה, תענוגים, מנעות, דברים של מותרות. אולי יאכל מה שצריך רק לקיום גופו, לא צריך לענות את עצמו, להיות מזוכיסט כזה עד כדי כך. יטעם משהו כדי לברך על זה, שבתות, בחגים, בשמחות, עודות מצווה, יאכל בשר, אבל לא להרבות, לא לעשות מזה סיפור גדול. אנחנו בעוונותינו הרבים, מה נהיינו? אנחנו עם ישראל, עם קדוש, כי עם קדוש אתה לשם אלוהיך. היום התחלנו להתפרסם בדברים לא הכי חיובים, העשן של המנגל, הבשר, אני יודע מה, שם אצלנו. זה נקרא, היו קוראים לו פעם, אפילו הם היו קוראים לזה עם הספר, עם שאוהב לקרוא בספר. הפכנו להיות, חס ושלום, זה אומר תקוות אנוש רימה, זה העניין. אומר, מה פירוש תקוות אנוש רימה? עדיין תבין מה זה, שכן בבואו לעולם האמת, כל עוד ועדיין יש לו בשר בגופו, אין לו מנוחה, הנפש לא תנוח בשלום על משכבה עד שיתעכל הבשר. כי כל עוד הבשר נמצא, עדיין יצר הרע יש לו כוח. מתי האדם גומר את דינו? אחרי שמתעכל הבשר. כן, רבי משה אלשיך כותב, דע שהדין של האדם נמשך בין 30 יום ל-12 חודש. לא פחות מ-30 יום דנים אותו, ואין יותר מ-12 חודש. כמו שהגמרא מסכת ראש השנה אומרת, אחרי 12 חודש, ופושעי ישראל בגופם, אז מה נעשה מהם? אומרת הגמרא שהם נעשים אפר, ואז עושים אותם אפר, ועשותם רשעים, כי הוא אפר תחת כפות רגליכם. אבל הכי טוב, הכי צדיק, זה 30 יום. למה? אומר שעד 30 יום עדיין נשאר משהו מהבשר. הבשר הזה עוד קיים. אבל כמה מקסימום יכול הבשר הזה להתקיים? לא יותר מ-12 חודש. אין אדם שיתקיים גופו יותר מ-12 חודש. חוץ מצדיקים מיוחדים במינם, כמו אבותינו הקדושים, הם בכלל לא נעשים עפר. עליהם נאמר, אף בשרי ישכון לבטח, כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידך לראות שחת. אז הוא אומר, מה זה תקוות אנוש רימה? האנוש, הנשמה שלו בעולם האמת, נפשו, לא תנוח במשכנות מפתחים ולא תיכנס לגן עדן. אם חיצתה בגן עדן, תשב עם הצדיקים שם עד שהגוף יהפך להיות רימה. אז אם כן, על מה אדם יתגאה? יתגאה על הגוף הזה שהוא רימה? זה ביאור אחד. שעוד ביאור, שסופו של האדם רימה. זה תקוות, אין פירושו שהוא בעצמו מקווה להיות רימה, אלא אומר לו התנה, מה יש לך להתגאות, מה יש לך להתענג ולהוסיף עוד תענוגים? הרי הסוף הכל הולך לאפר, אדם יסודו מאפר וסופו לאפר. אז אם כן, מה העיקר? הנפש היא העיקר. אז מה אתה עוזב את ענייני הנפש, העניינים הרוחניים, ולדבק בעניינים גשמיים וחומריים ורודף אחריהם, אשר לא יעילו ולא יצילו, שכולם זמניים בלבד? אז תקוות אנוש רימה. אז אם כן, נמאס בזה. יש מעין זה, כתב הרם אלמוזנינו עליו השלום, מעין הפירוש הזה, הוא כותב, תדע שהדבקות באורו של הקדוש ברוך הוא היא לא תהיה אלא רק על ידי רימה. מה פירוש? שהוא אומר דבר עמוק. הוא אומר, דע שאדם לא יכול להידבק ולהיקרות עבד השם אלא ברגע שיתחיל למאוס בתענוגים של העולם הזה. שאם אדם רוצה לבחון את עצמו, האם הוא כבר יכול להיות רגוע ושקט מיצר הרע, יצר הרע יותר לא יחטיא אותי, לא יכשיל אותי, לא יפיל אותי, תראה, אם אתה עדיין מתאבה לדברים גשמיים, יש לך נטייה וחולשה לדברים גשמיים, עדיין אתה לא שלם 100% עם הקדוש ברוך הוא. ביום שאתה תרגיש מעיסות בסלידה מעניינים גשמיים, ואתה לא תהנה מתענוגי הגוף, אז תדע שאז אתה מתחיל להיות דבוק בקדוש ברוך הוא. ואין ש... כמו שאמרנו, אין שאדם חייב לסנוע את עיני העולם הזה, לא. אדם יש לו מצווה בשבתות וחגים, ימים טובים, שאדם צריך לסעוד, צריך לאכול, צריך לשתות, לצאת לגוף את החלק שלו. אבל לא שאם יבוא לו זה מול זה, הוא יוותר על הלימוד בשביל האוכל. העיקר אצלו הכל דבר נעשה אוכל ואוכל. אז קנה היום בעבונותינו, אחד היום מדבר איתי, אומר, מה אני אעשה? אבי מת, הוא רוצה לעשות לו הזכרה. אז תעשה לימוד, אומר, איזה לימוד? אם לא יבוא חכם לדרוש כמה דברים, לא אף אחד לא יושב ללמד היום. לא רוצים הזכרה שבעיים, והם אומרים, מתי הסעודה? הוא לא שואלים מתי הזכרה, מתי הלימוד, הסעודה. אז זה כבר נהיה המרגילה בפומה יהודאין שסעודת מצווה. כל דבר נהיה סעודת מצווה. והיא הסעודה הזאת כולה היא עומדת על קרעי התרנגולת, הסעודה הזאת. מאיפה יצא הסעודה הזאת? אינני יודע. אבל גם אם נאמר שעושים סעודה, זה מפני שיושבים לומדים 4 שעות, 5 שעות, לא נשמת הנפטר, מתכנסים שם, רעבים, נותנים להם לאכול. אבל עשו היום את הסעודה העיקר, ודברי תורה כלום. יש ספר שלם שנקרא ספר מנוחת הנפש. סדר לימוד ביום מלות 7, ביום מלות 30, ביום מלות 12 חודש, בכל שנה ביום הפטירה. יש כמה אנשים, תעשה סקר, יודעים שיש ספר כזה. זה בדור שעבר לא היה מת שלא היו קוראים את כל הספר הזה כולו. עכשיו צריך ללמוד, יש שם כל זוהר משפטים, סבת המשפטים, הזוהר ויקהל, זוהר פקודי יש שם. שם תרי"ג מצוות, יש שם 6 פרקי משנה שאין בהם מחלוקת. סדר לימוד שלומדים של הנפטר. היום תשאל כל בן אדם, מה זה הזכרה של נפטר? ושאני אגיד לך, אוכל. חתונה זה אוכל, זה לא, פעם היו באים לשמח את החתן ואת הכלה, יושבים, רוקדים 4 שעות, 5 שעות, אולי שותים איזה כוס מיץ אחד, פטל צבוע באיזה צבע, לא יודע מה, אין בו לא טעם ולא ריח, ורוקדים 5-6 שעות. היום באים, אוכלים שעה ובורחים מיד. ככה זה נהיה, הכל נהיה הפוך על הפוך. זה כמו בשוק, אמר פעם אחד, היום הולכים לשוק, לוקח בכיסו איזה מטבע אחד קטן, ממלא את כל השק שלו, שק 50 קילו, וחוזר עם עודף. היום יולך עם שק של כסף, וחוזר עם סל קטן של פירות. זה הכל. הכל נהיה הפוך על הפוך. ולמה זה? שרוטפים את התאוות. אדם לא צריך לרדוף תאוות, צריך לדעת שהעיקר זה תענוגי הנפש. הגוף זה יעשה לו קצת ככה, תן לו קצת מנוחה. אומר, מתי אדם יודע שתקוות אנוש, מתי אתה יודע שהוא שלם עם הקדוש ברוך הוא? זה אדם שיכול להיות שקט ורגוע, רימה, שהוא מואס בידים הגשמיים. אומר, מה אבקה מינה? מה זה? זה התענוג הזה, מה הדבר הזה? זה תקוות אנוש רימה. ועוד שאלנו, מה זה שפן רוח? למה לא אמר ענב? האמת שהמפרשים דנו בזה. יש לנו רבותיי שלוש מדרגות במדרגת הענווה, וכל מדרגה יש לה כינוי מיוחד משלה. המדרגה הראשונה שהיא הכי פחותה היא נקראת דקה, מובאת הפסוק ואת דקה ושפר רוח, אני את דקה וכן תשב אנוש עד דקה, ועוד הרבה פסוקים שמורים על המילה דקה. דקה זה אדם נדקה, האדם שהוא שפל אבל עדיין לא שפל רוח. יותר ממנו השני יקרא שפל רוח, יותר מכולם, הגדול מכולם זה ענב. נסביר מה הם. הדקה זה אחד שהוא לא ענב בטבע, אבל יש לו מעלה טובה, הוא בכל זאת טוב. מה הוא טוב? שהוא מדי פעם שרוצה להתגאות הוא זוכר את החסרונות שלו, הוא זוכר את הפחיתות שלו, אומר מה אני שווה, אני בשר ודם, מה אני עם החיי, מה לי להתגאות, הרי האדם מסודו מאפר סופו לאפר. ואז כשהוא רואה את התלות שלו, לפעמים הוא משתגע של כוס מים אחד, לפעמים הוא רעב כדי לאכול איזה חתיכת לחם, אז הוא אומר זה כל הגודל של האיש הזה, החכם, הנבון, העשיר, הגדול, החסון, העצום הזה, כעת מוכר את עצמו בשביל איזה פרוסת לחם, או הוא רודף אחרי איזה שטר אחד של ממון, של איזה משהו. אז זה, שזוכר את זה, נזכר ומנמיך את עצמו. או יש צדיקים, אנשים יראי שמיים, שבאים להתגאות, אז הוא זוכר את העוונות שהוא עשה, נזכר מהעוונות שלו, ואז שנזכר מהעוונות, מתוך כך לובש פחד ויראה מאת השם. זה ענב, אבל לא במדרגה מושלמת, כי הוא צריך להיזכר מהעוונות כדי להיות לא גאה. כמו שאמר רבנו בהי, אמר חסיד, חטאי לא יריחון בהם שכיני, אזי ברחו ורחקו מגבולי. אנחנו אומרים את זה בימים נוראים, כל אחד אומר לעצמו, אני החטאים שלי, אם היו אנשים שיושבים לידי יודעים בהם או אפילו מריחים אותם, היו בורחים. אז אדם כזה כשנזכר מהעוונות שלו אומר, מה אני מתגאה לאנשים, אני יושב בין האנשים, חוקים לי כבוד, או אני דורש כבוד, אבל אני יודע את עצמי, מה אני מחיי, מה המעשים שלי. זה אדם כזה, הוא טוב, אבל עדיין זה לא מדרגת ענווה מושלמת, כמו שנראה בהמשך. הוא יקרא דקה. היותר ממנו זה במדרגה יקרא שפל רוח. למה יקרא שפל רוח? זה כעת אין לו עוונות, זה אחד שלא אין לו עוונות, או יש לו עוונות קטנים, לא עוונות מהסוג של האיש הקודם, אבל האיש הזה הוא כישרוני מאוד, הוא יכול להיות גדול בעושר או גדול בחוכמה, יכול להיות יש לו הרבה בנים מוצלחים, יש לו כישרונות נעלים, יכול להיות גם רופא גדול, עורך דין משובח, יהיה אדם בעל השכלה, בעל שכל, אבל תראה שהאיש הזה לא מתגאה בכלל, מדבר עם הבריות בנחת, מאיר פנים לכל אחד, מנמיך את עצמו לפני הקטן שבקטנים, ושומע כל אדם בקשב רב. זה יקרא שפל רוח, זה יקרא שפל רוח. הוא יודע את המעלות שלו, הוא בטוח במעלות שלו, יש לו במה להתגאות, יש לו במה כאילו להתרברב, או איך אומרים היום להשוויץ על אחרים, אבל הוא אף פעם לא מזכיר את המעלות המדרגות שלו והתוארים שלו, אלא הוא מתנהג בענווה בשפל רוח עם האנשים. זה יקרא שפל רוח, אבל עדיין הוא לא ענב. מי האיש שנקרא ענב? כך שואל רבנו בהי, ומביא את זה גם רבי הרב משה אלשך, מי יקרא ענב? הוא אומר, תשמעו טוב מה הוא אומר, אדם שיש לו את כל המעלות הטובות, כל המדרגות הטובות, והוא שלם ואין לך דבר שהוא חסר בו, והוא לא צריך בכלל לחשוב אם להתגאות או לא להתגאות, הוא מאמין והוא יודע, והוא שם נגד עיניו כל הזמן שכל המעלות האלה שיש בו הם לא מצד עצמו בכלל, הם לא שלו בכלל, הם של הקדוש ברוך הוא. הוא בסך הכל איזה צינור, שדרך הצינור הזה עובר הדבר הזה. הוא אומר, אגע בעצמך, יש להבדיל שתי צינורות בבית, צינור אחד ששם יורד מים זקים מעדן, אני יודע מאיפה באים מעיינות טהורים במשובחים, צינור שני זה צינור שלא עליכם, מה עובר שם אתם יודעים כבר, כל הזוהמה והתינופת, הצינור הזה יכול להתגאות על הצינור הזה, זה צינור וזה צינור, הצינור הוא כזה הכל כלי, מה מעבירים דרכו? מאותו דבר האדם, יש אדם שהוא מלא הצלחות, מלא הישגים, מה זה, זה ממנו? ונגיד שהכישרונות שלו עשו, וכי הכישרונות מי נתן לו אותם? גם הקדוש ברוך הוא. כל מה שתמצא באדם, כל מה שיש בו, הוא מעט השם. אחד כזה שמתבונן, ובאמת אין לו שמץ של יהורה ושמץ של הווה אמנה, שאני שווה משהו, שאני מוצלח, שאני עשיתי משהו, אלא הוא באמת חושב כל הזמן בעבודת השם, ואין לו שום דבר מעצמו, זה אמיתי, זה איש ענב, זה היה להבדיל משה רבנו עליו השלום. איך הוא זכה להגיע מדרגה כזאת? והאיש משה ענב מאוד מכל האדם, הרי הוא יודע שהוא מלמד תורה את כל ישראל, כל מה שהתלמיד ותיק עתיד לחדש, כל החידושים שבתורה, הכל היה משה רבנו יודע. ובכל זאת הוא היה ענב, כי הוא כל הזמן שם נגד עיניו שכל הכישרונות האלה שיש לו, והוא היה גדול בעושר, גמרא אומרת, אין השכינה שורה אלא על חכם, גיבור, עשיר וענב, וכולם ממשה רבנו. וכל אחד יש פסוק, עשיר גדול היה כמוהו, פסול לך, הגמרא אמרה, פסולתם שלך, כל הפסולת של הלוחות שהוא שבר את הלוחות, היו אבני ספיר שאבנים יקרות מאוד, והוא התעשר מזה. יש אומרים שמצא מחצב של אבנים טובות איפה שבא לבנות את האוהל, אוהל מועד, שם מצא מחצב, אז היה עשיר גדול יותר מכל ישראל. גיבור, אין לו היה כמוהו גיבור, הקים את המשכן לבד ופרק אותו לבד, גובהו 10 אמות, משה רבנו, 5 מטר גובה, והמטה שבידו 10 אמות. אז זה משה רבנו גיבור גדול, והיה גם עשיר וגם חכם, הרי כל התורה כולה, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל יודע משה. אז הכל היה אצל משה, וכל זאת, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם. ולפי זה נוכל להבין הרבה דברים אנחנו רואים בגמרא, שלפעמים תנאים או אמוראים היו מספרים בשבח עצמם, כאילו מספרים על הגדולה שלהם, ומי שקורא את זה באמת לא מבין מה קורה פה. איך יכול להיות שתנא או אמורא יספר בשבח עצמו? עכשיו זה מובן טוב לפי המהלך הזה, שאצל הצדיקים הגדולים, אף על פי שהיו יודעים את הכישורים שלהם ואת המעלה הגדולה שלהם, אבל הם היו כל כך גדולים ביראת השם, מפחדים מהקדוש ברוך הוא, שהיו מאמינים גדולים ויודעים שכל המעלה שהם הגיעו אליה היא שייכת הקדוש ברוך הוא, וכל הכבוד הוא שלו ולא שלהם. מה שראינו רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, השבוע אנחנו עושים לו הילולה, רבי שמעון בר יוחאי מסכת סוכה, מאמר מפורסם שם בדף ממה, רבי שמעון בר יוחאי אומר, יכולני לפתור את העולם כולו מן הדין מיום שנברא ועד סופו. זה אם הוא ורבי אלעזר בנו ויותם בן עוזיהו איתו, אז מיום שנברא ועד סופו, מה פירוש? זאת אומרת, ידע רבי שמעון בפועל שהמעלה שלו גדולה מאוד בתורה, ביראת השם, בעבודת השם, בכל, והוא יכול לבוא עם יותם בן עוזיהו ועם רבי אלעזר בנו מול כל העוונות של כולם. עכשיו אחד כזה מבוא היום יגיד דבר כזה, זה חס ושלום יבוא לידי גאווה, יגידו לך מפה גאה, איך אתה מדבר? מה אתה שקול כנגד כל העולם? רבי שמעון בר יוחאי יכל להגיד את זה, למה? כי הוא באמת לא היה בו שמץ של ענווה, הגיע למדרגה השלישית הזאת שאמרנו, יש דקה, יש פל רוח, מדרגה השלישית מכולם ענווה. מה זה ענווה? הוא יודע שהוא כישרוני, הוא יודע שהוא עשיר, הוא יודע שהוא בעל הישגים, ואין לו כהוא זה הווה אמנה שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אלא הוא יודע באמיתות שהכל מאיתו התברך, ולא היה מועיל כלום עם כל ההשתדלויות והמאמצים שלו. אם הקדוש ברוך הוא לא נתן, אז זה לא יהיה. זה היה רבי שמעון, שנו אחריו זה בן עזאי שהזכרנו אותו מקודם, זה תלמיד של רבי עקיבא, גם חבר של רבי שמעון היה בן עזאי. מורה מסרת בחורות, אמר בן עזאי, כל חכמי ישראל לפניי כקליפת השום. הוא היה כזה חריף, מורה אומרת עליו, משמת בן עזאי בטלו השקדנים, סוגל ללמוד ימים רצופים בלי לישון, בלי לאכול, שוכח הכל, לא מתפלל, לא כלום, שוכח. פעם אחת לא נסע ביתו של רבי עקיבא, הגמרא אומרת, אתם אחרת, אמר לו, תביא לי כוס מים, אני צמא. עד שהלכה להביא, עמדה לידו 24 שעות. אתם יודעים מה זה 24 שעות? היום בדורנו, איפה תמצא אישה שתעשה דבר כזה לבעלה? כן. זרוק אותו לתוך הבריכה, אם הוא אחרי 5 דקות לא יקום, תעיף אותו, תגלגל אותו לים. הוא עמד 24 שעות, היא עומדת לידו עם הכוס מים. אחרי 24 שעות הרים ראשו מהלימוד, אומר לה, מה זה? אמרה לו, אתה ביקשת מים לפני 24 שעות עבר, ועשר יום וליל, עוד פעם זרחה השמש, בוקר טוב בן עזאי, תקום. אמר לה, גירש אותה. אמר, באותו יום הוא אסור לו לחיות עם אישה, אחד שקדן כזה יצער אותה ככה, גירש אותה במחורת. אז מה יעשה? נפשו חשקה בתורה. בן עזאי, אחד כזה גדול שהיה בקי בכל התורה כולה, ישר והפוך, אז הוא יכל לומר כל חכמי ישראל לפני קליפת השום, לא שהוא התגעה עליהם חס ושלום, להתכוון הקדוש ברוך הוא נתן לו כזה עוצמה שהוא יכול לחלוק, לבטל כל דברי חכמי ישראל מולו, לא יכולים לעמוד מול הפלפולים שלו. או יש לנו מסרת קידושין, הגמרא שמה אומרת, אמר רב חסדה, שמה הגמרא מציינת מוסר שאדם צריך להתחתן, ולא שצריך להתחתן, כל אחד יודע שצריך להתחתן. יש אחד חושב שיהיה בן 101 הוא יתחתן, גמטרי המיכאל. אבל להתחתן מוקדם, צריך להתחתן מה שיותר מהר. יהיה אבא בגיל 40, כבר הוא אבא. בגיל 20 הוא אבא, בגיל 40 יהיה סבא כבר. בגיל 60 יש לו כבר נינים. זה תענוג זה. אז אמר רב חסדה, שם רב חסדה אומר, היי דעדיפנה מחבריי, הוא היה גדול בתורה והיה גדול ביראת השם. הייתי עדיפנה מחבריי, אז הוא יודע שהוא עדיף. ונסיבנה בשיטסר, שאני התחתנתי בגיל 16. הצעיר הלך התחתן. לא שאדם צריך להגזים יותר מדי לפני גיל שהוא בשל ויש לו שכל, אבל רב חסדה היה גאון עצום, יכל להתחתן בגיל 16. אבל מה רוצה לומר? זה עדיפנה מחבריי, הוא ידע את זה, ולא שהוא התגאה בזה. לא היה לו גאווה, אלא להפך. לפי שהם היו יודעים את מעלותיהם הנשגבות והרמות, לא היו מתגאים במעלה שלהם, היו יודעים ומבינים ומכירים בזה שהכל של הקדוש ברוך הוא, ברצותו נותן להם את זה, ברצותו חס ושלום ייקח את זה. או כמו שיש לנו מסכת ברכות, מסכת ברכות שמה דף למד דלת, המעשה שרבן חנן בן זכאי בנו פעם חלה, ואז הוא שלח אצל רבי חנינא בן דוסא, התפלל עליו ועברי. מה אמר רבי יוחנן בן זכאי לאשתו? אלמלא הטיח בן זכאי את ראשו כל היום בין ברכיו, לא היה נענה. אם הייתי בוכה לקדוש ברוך הוא ושם את הראש בין הברכיים כל היום, לא היה עונה לי. אשתו אומרת לו, מה אתה, רבי יוחנן בן דוסא יותר גדול ממך בתורה? לא יכול להיות, אתה ראש הסנהדרין. הוא היה, כמה אמרו על רבי יוחנן בן זכאי, כמה שבחים אמרו עליו. הוא היה גדול בכל התורה כולה. אתה אומר שהוא יותר ממך? אמר לה, לא, הוא דומה לעבד ואני דומה לשר. הוא רבי חנינא בן דוסא דומה לעבד, העבד יכול להיכנס למלך כל רגע שהוא רוצה, אבל השר לא יכול להיכנס רק בשעות קבועות. אז הוא אומר, אני דומה לשר. הוא ידע מה זה, אז אמרו שהם גמרו בנעתם והגיעו, כך כותב הרמב״ם, להכרה מוחלטת, מוחלטת, אתה יודע מה זה מוחלטת? לא היה להם אפילו על פי האחוז שמשהו ממני, אני עשיתי את החוכמה הזאת, או אני הגעתי למדרגה הזאת, אלא הגיעו למדרגה הכרה מוחלטת שהכל מעט השם יתברך. זה נקרא ענווה. לכן בא פה ואמר, תראה, ענווה קשה לבקש מהאדם, אבל שפל רוח שזה אחד לפני, כן. בא רבי לויטס איש יבנה ואומר, מאוד מאוד הווה שפל רוח, כמו שאמרנו, כל המידות תהיה באמצע, אבל מידת הענווה תהיה קיצוני הכי גדול שיכול להיות. ומה? הוא לא ביקש ענווה, זה ענווה צריך להיות אנשים גדולים ועצומים, אלא שפל רוח. מה זה שפל רוח? אמרנו שגם אם האדם הגיע לאיזה מדרגה גבוהה, אז לפחות כמו התנאים הוא לא יכול להיות בענווה, אבל לפחות יהיה שפל רוח. מה זה שפל רוח? שהוא יודע שיש לו מעלות, אבל הוא לא מתגאה בהם. עדיין הוא לא יכול להגיע לגמרי לחלוטין בהכרה שהכל מעט השם, כי זה מאוד קשה להגיע למדרגה הזאת, למעלה העצומה הזאת, להיות ענב כזה בתכלית, אבל להיות לפחות חלק. מי זה היה רבי לויטס איש יבנה? שאלנו, הוא היה, יש אומרים, בדור השלישי של התנאים. הרי התנאים, הסדר שלהם, אנחנו קוראים בפרקי אבות, פרק א', הראשון הוא שמעון הצדיק. כמו שמתחיל המשנה הראשונה, שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. אחריו, מי קיבל ממנו? אנטיגנוס איש סוחו קיבל משמעון הצדיק. הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים, משמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אחרי אנטיגנוס איש סוחו התחיל זוגות, יוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן איש ירושלים. אז בדור שלהם, של יוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן איש ירושלים, היה רבי לויטס איש יבנה. והאמת, אם נתבונן, חכמי יבנה, לא רק הוא, זו המשנה היחידה שיש לנו בשמו. זו המשנה הזאת, והוא התפרסם במשנה הזאת. רבי לויטס איש יבנה אומר, מאוד מאוד ושפל רוח, שקבעת אנוש רימה. אז הוא היחיד, זו המשנה היחידה שהוא מוזכר. יש אותו בעוד כמה מקומות, בפרקי דרבי אליעזר, יש משמו מאמרים, מדרשים שונים. יש בעבוד דרבי נתן, זה ברייתא כבר. אבל משנה, זו המשנה היחידה שהוא מופיע, היה שמו רבי לויטס, איש יבנה. הוא היה תושב של העיר יבנה, כמו שנראה בהמשך. יש מעשה, פעם שמענו מהגאון ראש הישיבה, זכר צדיק לברכה, שגם השבוע זה הפטירה שלו ביום שישי, רבי עזרא עטיה, זכר צדיק לברכה. סיפר לנו שהיה מעשה לחלב, זו העיר שהיא נקראת ארם צובה, וכבש אותה יואב בן צרויה. והעיר השנייה בגודלה בסוריה, אחרי דמשק, אבל עיקר היישוב היהודי היה שם, והיו שם הרבה גדולי תורה, יצאו משם. היה שם יהודי אחד, לפני 100 שנה, 120 שנה, חסוך בנים בר מינן. לא היה לו בנים. והאיש הזה היה הולך, כל מיני חכמים שהתפללו עליו, והיה צם, והיה מתפלל. וגם הלך לרופאים, הוא ואשתו הולכים לרופאים, דרשו ברופאים, אדם מצווה על פירי וריביה, אחד מההשתדלות, זה גם לחפש אצל הרופאים. היה הולך ובא, הולך ובא, והיה לו צער גדול מהדבר הזה. עברו הרבה שנים, ולילה אחת היה בשכבו על מיטתו, היה בצער גדול, מתהפך במיטה ובוכה, מה יהיה, החיים עוברים, הוא מתבגר ועדיין ילדים אין, הריון אין, ומתוך צערו נרדם. באמצע הלילה ראה חלום. מה החלום? באו אליו בחלום ואמרו לו, למה אתה מצטער? אחד זקן אחד שואל אותו, למה אתה בוכה? הוא אומר, מה, איך לא הפקה? הוא בצער גדול, וכמר, הנני, אני הולך עררי, הוא בן משק ביתי, יורש אותי, הוא את המשק אברהם אבינו, אפילו היה בצער על זה. ומה הוא יגיד? היה לפקות והיה בוכה, והוא היה מנחם אותו. בסוף, אחרי הפצרות מרובות, החיל להפציר בזקן, אולי הוא יודע, הוא לא שם לב שזה חלום, אולי אתה יודע מה אני אעשה, מה אני, זה עצה, תן לי עצה. אמר, תחיל לתת, אמר לו, כל העצות עשיתי, כל הרופאים, כל הסיגולות, כל התפילות, כל העניינים. אמר לו, אל תדאג, אני באתי להגיד לך מהשמיים, אני שליח, לך לבית הכנסת, רבי לויטס איש יבנה, יתפלל עליך, ואתה תביא בנים, השנה הזאת תפקד בבנים. רבי לויטס איש יבנה. התעורר והנה חלום, אבל נהיה לו כאב כפול ומכופל. מצד אחד שמח שיש בחלום בשמיים, כנראה תפילות שלו עושות רושם, זעזעו משהו, הזיזו שם את הרכבת. אבל רבי לויטס איש יבנה, הוא לא שמע מימיו שם של אדם, הוא שמע שיש בפרקי אבות, כולם יודעים יש רבי לויטס, יש שם כזה רבי לויטס איש יבנה? אפילו תחפש תיבות לא הולך, חילופי תיבות לא הולך, אותיות שלפני, אותיות שאחרי, חיפש כל הצורות שום דבר. שנות בוקר אמר, די, מה אני עושה? הלך לבית הכנסת. הלך לבית הכנסת והנה ראה שם את הגאון רבי שלמה לניאדו, שהיה אב בדין של דמשק, גאון מפורסם, רבי שלמה לניאדו. פגש אותו וראה אותו פניו עצובים, אמר לו, מה לך אתה היום פניך עצובים? לא רצה לצייר את הרב, סיפר לו את המעשה. אמר הרב, הלילה ראיתי בחלום כך וכך. שמע הרב, שתק, אמר לו, אני אגיד לך מה. יש חכם אחד פה בעירנו, והוא צדיק גדול, זה רומזים לך שתלך אצלו. אמר, מי הוא? אמר, יש הרב יהודה קצין. הרב יהודה קצין, זה משפחה מפורסמת, הוא צדיק גדול, וירא שמיים בתכלית, והיה גם עני מרוד. אמר לו, תיגש אליו, תבקש ממנו שיתפלל עליך, הם אומרים לך בחלום, רומזים לך עליו.
אך טוב, בסדר, קיבל.
אמר, אבל אדוני הרב, מה,
לא קוראים לו רבי לויטס, לא בגלגול זה ולא בגלגול אחר.
מאיפה נהיה הרב? אמר לו, לא, תבין, והם רמזו לך שתחפש את האיש שמקיים את דברי רבי לויטס איש יבנה. יש משנה אחת ויחידה בכל השס בשם רבי לויטס איש יבנה, ולויטס איש יבנה אומר, מאוד מאוד הווה שפל רוח, אני מכיר את כל האנשים בעיר, אמר לו, את כל החכמים, הוא יותר מכולם גדול במידת הענווה, והם רמזו שתלך אליו. אז ככה עשה, עשה את דברי הרב, והלך רבי יהודה קצין, תחנן לפניו, ביקש ממנו, פלן עליו, באותה שנה נולד לו בן. אז התקיים בו דברי המשנה הזאת. אומר, זה רבי לויטס, יוצא, מכאן למדנו, אין רבי לויטס ידוע במשנה, רק החכם הזה, המקום הזה, היחיד. אז מה אמר לו? אבל הוא לא אמר לו ישר, התפלל עליך. אמר לו רבי יהודה קצין, תיזהר במעשרות מאוד מאוד, שלא תאכל דבר שאינו מאוסר, וגם להפריש מעשרות מכל מה שאתה מרוויח. תבטיח לי, תבטיח לו, מה לא יהיה לך בן, וככה היה. אז אם כן ראינו מה זה מעלת הענווה, תנוע הענווה, זה היה אדם שענב מתפלל, הקדוש ברוך הוא שומע את תפילתו. זה אנשי אבנה, ידוע חכמי אבנה, הם היו כולם גדולים במידת הענווה. יש מסכת ברכות דף י"ז, שם כל העמוד, מרגלה בפומי דרבי מאיר, מרגלה בפומי דרבי, יש שם מרגלה בפומיהו דרבנן דיבנה. היו חכמים, הייתה ישיבה בעיר יבנה. יבנה זו עיר עד היום ידוע בערך, זה לא באותו מקום בנו את הערים, אבל בערך אזור הדרום, נקראים חכמי הדרום, יבנה, שם היה רבן גמליאל ליבנה ידוע. הם היו, היה להם מרגלה בפומיהו, אני בריה וחברי בריה, אני מלאכתי בעיר וחברי מלאכתי בשדה. מי אומר? התלמיד חכם אומר, אני בן אדם, החבר שלי שעובד גם הוא בן אדם, אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה, אני משכים למלאכתי והוא משכים למלאכתו. כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתי, מה מדובר פה? בעל בית, אבל לא כמו שיש היום להבדיל חצופים שבאים מתעוללים על התורה ועל המצוות ועל המעשים טובים. אנשים קשרים, יראי שמיים, יוצאים לעבודה, הוא לא מתערב בעבודה של החכם. כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתי, כך אני אומר, אני גם כן לא אתגדר במלאכתו, זאת אומרת לא אתגאה עליו. ואז ואם תאמר אני לומד הרבה והוא לומד מעט, כבר שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אלה הם דברי הגמרא מסכת ברכות. מי אמר אותם את הדברים האלה? אנשי יבנה. מאיפה למדו? מרבי לויטס. רבי לויטס היה איש יבנה, והוא לימד אותם ענווה. למדו אחריו, כולם היו ענוותנים. גמרא אומרת, כל חכמי יבנה היו מפורסמים בענווה. יש לנו בגמרא שם גם במסכת ברכות, רבי אלעזר בן עזריה, הוא היה מיבנה, שהיה מדבר עם רבי ישמעאל חברו, והוא אומר לו, ישמעאל אחי, חולק עליו, אומר לו, ישמעאל אחי, לא ככה לך, מדברים בלשון כבוד. הוא אומר, גם אם היו אומרים לתלמידים שלהם, קורא אותו בני, אם התלמיד לא הבין, אומר לו, בני, ככה פירוש. מדברים בכבוד, היו נזהרים אחד בכבוד חברו, נזהרים מאוד מאוד. מכאן למדנו כמה צריך זה. רבי שמואל דאוזידה, זה היה בדור של מרן רבי יוסף קארו, גם הוא פרש את המשנה הזאת ואומר, תראה, משה רבנו עליו השלום ידוע גופו הפך להיות אש. איך אנחנו יודעים? הגמרא שואלת, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל, איש האלוקים. הגמרא שואלת, איך יכול להיות או איש או אלוקים? איש האלוקים, אם אתה קורא לו איש אז זה לא אלוקים, אלוקים זה יכול להיות מלאך גם, ואם אתה קורא לו אלוקים זה לא איש. משיבה הגמרא, מחצי עולמת האיש מחצי עולמת האלוקים. משה רבנו שהוא עלה למרום כל כך נהיה קדוש, חצי גופו העליון היה אש, היה כמו מלאך, חצי גופו התחתון, רגליים הולכות על האדמה, אבל חצי גוף אש היה. משה רבנו עליו השלום אומר, תראה שהוא אין לו קבר, כל הצדיקים מסיים קבורה, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. ככה התורה אומרת, הרמ"א כותב למה לא ידע איש את קבורתו, הרמ"א כמו שקורא דביר הוא כותב, דע שמשה רבנו לא היה לו גוף שיקבר, אין לו גוף לקבורה. הוא זיכר את הגוף שלו, הוא נולד מאיש ואישה והיה לו גוף, הכל מרוב הקדושה והטהרה שלו. שמשה רבנו כל כך היה דבק בתורה ודבק בשם יתברך, הפך את הגוף שלו לאש, אז אין לו גוף לקבורה. בן יוסף חיים כתב בבן יהוידע, הפך את גופו לנשמה, אומר ככה יחן משה רבנו, זה היחיד, אדם יחיד עלי אדמות שזכה להגיע למדרגה הזאת. אומר כל המעלות האלה של משה, מי יכול לתאר איזה מעלות היה, ובכל זאת היה ענב מאוד. זכה, אדם מגיע למדרגה כזאת שהוא נהיה אש, הוא יודע שהוא אש, ובכל זאת מתנהג במידת הענבה. אומר אם כן, אם משה, ככה אומר רבי שמואל דאוזידה, אם משה רבנו כתוב בתורה והאיש משה ענב מאוד מכל האדם, אז אנחנו שאנחנו בשר ודם, יש לנו עור ויש לנו, ויש לנו בשר ויש לנו עצמות, אנחנו גשמיים, אז כמה אנחנו צריכים להיות? מאוד מאוד. לכן בא רבי לויטס ואומר מאוד מאוד ושפל רוח. אם אצל משה שהוא היה אש, כזה מעלה גדולה שאף בר אנוש לא יכל להגיע למדרגה שלו, התורה מעידה עליו והאיש משה ענב מאוד, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד. כותב רב סעדיה גאון, למה מאוד מאוד? הוא אומר שככל שאדם גדל בתורה וביראת השם צריך להיות יותר ענב. אנחנו חושבים שזה הפוך, אצלנו כמה שאדם לומד יותר אז הוא חושב שיש לו במה להתגאות, והוא לא, זה לא נכון. הענבה זה בדיוק דבר הפוך מהשכל, זה נגד השכל. הלא כדי לתאר מה זה ענבה, שהוא לא ידע מה זה מדרגת ענבה, שיום אחד חשב שענבה תימצא אצל האנשים הפשוטים ולא אצל האנשים הנכבדים. לא יכול להיות ענבה אלא גאווה, או במילים הפוכות, שאצל האנשים הפשוטים לא יכולה להיות גאווה. עד שיום אחד הוא בא לבית מרחץ, נכנס שמה, ושפעם הולכים בית מרחץ, הולכים פעם בחודש, פעם בכמה זמן, זה סאונה, ויושבים שם כמה שעות, יש בריכה של מים כאלה, בריכה של מים כאלה, שמים עשבים כאלה, וממרקים את הגוף, יש כאן חדר שעושים מסאג', כאן עושים באוזניים, שם עושים בגב, שם עושים בחזה, כל אחד עושה, יש לו איזה מלאכה. אז הוא הלך לבלן, הבלן זה המלאכה שלו, זה מלאכה מאוסה, הוא היה בלן, הוא עושה את הכל, מנקב, שרוחץ, שוטף, ועושה גם את המלאכה הזאת. הוא שקיב אותו על ססל אבן, הוא היה חולה, רבי חיים ולוז'ין, שקיב על ססל אבן, התחיל לעשות לו, אז אמר לו, אל תעשה לי כך, תעשה מהצד השני, כאן כואב לי, תעשה. יקים עליו כל צעקה, אמר לו, תשתוק, מי אתה ומה אתה שתגיד לי מה לעשות? אז בלה. אמר לו, אני, אתה יודע מי אני? אני 40 שנה במקצוע הזה, ואתה בא, ילד הקטן הזה היום ללמד אותי איך לעשות? אומר, באותו שעה הבנתי מה זה גאווה. חשבתי שאדם בזוי כזה, או אדם במדרגה כזאת, אין לו גאווה, מה הוא יכול להתגאות כבר? הרי הוא משמש את האנשים, קבל, חכה כמה פרוטות ייתנו לו. אומר, זה האיש הזה בא וצועק ואומר, 40 שנה אני במקצוע הזה, זה כמה זה גאווה. הוא אומר, היה פעם כפרי אחד. כפרי הזה היה סוחר, מה סוחר? סוחר של בהמות. סתחר, יודע, זה בהמה שמנה, זו בהמה רזה, זו בריאה, זו כך, זו כך, פקי בענייני בעלי חיים. והם נינו אותו ראש הכפר. נהיה ראש הכפר. ראש הכפר, אז כל התלונות של האנשים, אם אין כביש סלול, באים אליו. אם יש מזג אוויר, פגעי מזג האוויר, יש בעיות, באים אליו. אם יש גנבים, באים אליו. הכל הוא אשם. וכל היום היו פונים אליו בתלונות. ואנשים כפריים, לא אנשים מתורבתים, ולא מבינים בעניינים, היו כל היום מדברים נגדו. עד שהסיטו את כל הכפר עליו, והוא לא ידע להתנהג איתם, הם מתנהגים איתו נגד. הכל דבר נגד, 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 עד שלא נשאר איש אחד בכפר שהיה איתו. כולם היו שונאים אותו. ביום יום היו עושים מפגנות ליד ביתו, מתי ישתלק האיש הזה מהכפר, ודי, ברוך שפטרנו, ונאמר ברוך שפטרנו מהעונשו של זה. ככה היה יום יום, עד שיום אחד הוא בא אצל החכם, שאמר לו, מה זה אנשים ככה עושים לי וזה? הרב יודע שזה לא יסתדר, הוא איש קשה, והם אנשים לא מתורבתים, לא מסתדרים ביחד, אולי באמת או שיעזוב את התפקיד, או יעזוב את הכפר. תחיל הרב לדבר איתו. גלגל איתו שיחה, אחרי שעה של שיחה אמר לו, מה יוצא לך מזה שאתה זה? תעזוב את התפקיד. אמר הרב, אני אעזוב את התפקיד? והכבוד איפה? הכבוד איפה יהיה? אמר לו, נשאר לך בכלל כבוד? הרי יום ולילה, ערב, הבוקר וצהריים הם מקללים אותך,
הכבוד. מה זה? דמיון בעיני האדם שיש לי כבוד. הוא ההרגשה שלו כלפי עצמו, לא כלפי האנשים. הרי האנשים כבר שנאים אותו, אבל זה מחלה של כבוד השמצילנו. זה אדם כמה שיתבונן לא יבין מה זה מחלה של כבוד. לכן אמרו, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, אין לו קשר כבר עם הבריות. למה? בריות שהוא רודף כבוד. אומר זה אמר, מאוד מאוד הווה שפל רוח. כמה שאדם יעלה צריך עדיין להיות שפל רוח, להיות שפל רוח יותר ויותר. היה מעשה פעם, איזה בחור אחד הגיע לגיל 28 כבר, בן כוח נהיה, ועדיין אישה לא מצא. והיה תמיד הרב היה נותן לו מוסר, ולמדנו אדם אין לו תקווה לעולם האמת אם לא אישה אישה, מה שווה? היה נותן לו מוסר. אז על כל נערה שיום ואם לא, היה אומר זאת הנערה כך וזאת הנערה כך, זאת ארוכה, זו קצרה, זו גבוהה, זו כך וכך. על כל אחת היה מוצא איזה מום, מחפש. ראה כך השטחן, ראה זה לא עסק, אמר לו, אדוני הנכבד, אני חושב שחסר לך קצת לימודים. אמר, לימודים? אני לומד הרבה, כל יום אני לומד. אמר, לא, לימוד קצת להבין מה זה מדרגת הענבה. נמה, אמר לו, תשמע, אתה רוצה להתחתן, תלמד ענבה, אחר כך תוכל להתחתן כמו שצריך. אמר לו, טוב, מה עושה? אמר לו, תבוא אליי עוד 6 חודשים, תלמד כל ספרי המוסר של הענבה, אחר כך אני אלמד אותך, אני אתן לך קלה, אכיר לך איזה מישהי. אמר, בסדר. הלך 6 חודשים לכל הישיבות, כל בתי המדרש, בתי הכנסת, איפה שיש ספר שיש שם איזה דף או שניים או פרק או נושא שלם שמדבר בענבה, תחיל ללמוד את זה בעל פה עד שנהיה בקי. אמר, אולי יבחן אותו השטחן, צריך לדעת. אמר, מי יודע מה הוא רוצה להציע לי, איזו הצעה מיוחדת, אני צריך להיות כבר משתלם במידת הענבה. למד ולמד ולמד עד שלא היה ספר שיש בו מידת הענבה שלא ידע אותו. חזר אל השטחן, בא אליו, הוא כבר ראה, הכיר איזה 800 נשים, בנות כבר הכיר אותן. לקח את הרשימה של 800 בנות, חזר לבת הראשונה, אמר לו, הנה זאת. אמר, מה זאת? אמר, כן. אמר, זאת? זאת עוד לפני שהייתי ענב אני לא רציתי אותה. עכשיו אחרי שאני למדתי ענבה אתה נותן לי אותה? אז מה הרווחתי? אמר, אוי, טיפש, מטופש, לא יודע מה זה ענבה, לא מבין מה זה ענבה עדיין. אז לומד, למד ועדיין לא מקיים מה זה ענבה. אומר רב סעדיה גאון, האדם שהוא עובד את הקדוש ברוך הוא כל יום צריך להיות יותר שפל מאתמול. למה? אומר, תראה, אני אגיד לך למה. אתמול למדת רק 50 דף, היית יודע, היום אתה יודע 60 דפים. אז אתמול היית צריך להיות ענב לפי מדרגה של 50 דף. זה הענבה קטנה. היום אתה צריך להיות ענב לפי מדרגה של 60 דף, ענבה יותר גדולה. שנה הבאה עוד יותר, בשנה אחריה עוד יותר, כל יום להיות יותר. או בעבודת השם זה יובן יותר טוב. אם אדם עובד את השם, נגיד הוא ירא שמיים כבר 5 שנים, 10 שנים הוא ירא שמיים, והוא עובד את הקדוש ברוך הוא והוא מקיים מצוות, אז הוא מפחד מהקדוש ברוך הוא. כמה הוא כבר מכיר את הקדוש ברוך הוא? נגיד 10 שנים, הוא היה בר מצווה בגיל 13 עד גיל 23, אז הוא צריך להיות ענב בינוני כזה בשביל 10 שנים. אבל אחרי שהוא נהיה בן 33, כבר 20 שנה הוא עובד את השם, אז 20 שנה אתה מכיר את הבורא, 20 שנה הוא עושה איתך חסדים, ואתה ירא ממנו, אתה צריך להיות ירא עוד יותר, להוסיף. וכן כל שנה נוספת ענב יותר, כל יום נוסף להגדיל, וזה כוונת המשנה. אומר רב סעדיה גאון, רבי לויטס איש יבנה אומר, מאוד מאוד הווה שפל רוח. היום היית מאוד, מחר תהיה עוד מאוד, ומחרתיים עוד מאוד. אתה צריך ללכת ולהוסיף. הם מספרים, למה הוא אמר את זה? כי בעצמו היה איתו המעשה הזה. היה פעם מעשה, רב סעדיה גאון, היה בדיוק לפני 1,000 שנים. קצת יותר מ-1,000 יש. הוא היה בבבל, אחר כך ירה עשה למצרים, הסתובב בעולם. פעם אחת, באיזה מדינה בספרד, הודיעו שרב סעדיה גאון אמור להגיע. אז כולם הכינו. שאו שערים ראשיכם, שמו שלטים, וינסו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד, ברוך הבא בשם השם, ברחמת יח בשלם, יחי אדוננו, מורנו ורבנו. וכן, כל מיני סיסמאות. חזרו רב סעדיה גאון יגיע, בטח מי יודע עם איזה מרכבה, ואיזה כרכרות לפניו, וסוסים ופרשים וחיילים וצבא ומשטרה ותזמורות ושטיחים וזיקוקים דינור, כמו שצריך לעשות, ויצלצלו בפעמונים, ואין שום דבר. הרב סעדיה גאון הגיע לבד, והגיע לאותו אכסניה שהיה צריך להיות שמה, הגיע לבעל האכסניה בדמות איזה איש עני פשוט, כמו שחכם אמיתי נראה ככה, פשוט לא יודע, עושה רושם. ישב בתוך הבית של בעל הבית, ישב יום, יומיים, שלוש, בעל הבית מכבד אותו, מכבד אותו, נתן לו לאכול, הוציא לו דגים, הוציא לו בשר, הוציא לו עוף, הוא לא יודע שזה רב סעדיה גאון. והם כל הזמן מדברים, כל העיר, כל הזמן הנושא, קבלת פנים לרב סעדיה גאון. הגיעו החכמים לבעל האכסניה, אמרו, לא קיבלת, אמרו לי שהוא צריך תוך כמה ימים, לפי החשבון, היה צריך השבוע להיות פה. הלכו. אחרי זה קיבלו מכתב הרבנים שרב סעדיה גאון כבר שבוע נמצא פה. איך זה יכול להיות? באו שנית אצל בעל האכסניה, שאלו אותו אם בא לך איזה אורח מאיזה עיר, אמר שזה אורח אחד פשוט כאן בחדר ההוא שהוא יושב אצלי. נכנסו אצל האורח, ישבו איתו, ראו זה רב סעדיה גאון, גלגלו איתו שיחה ודברי תורה, השתגעו מהדיבורים שלו, איזה דברים שלא שמעתם אוזן מעולם, ופירש להם, יודע את כל התורה כולה בעל פה. גאון, מה זה גאון? רב חידה אומר, גאון גמטריה 60, בקיא בכל ה-60 מסכתות. נגלו איתו שיחה, יצאו ממנו, רצו אצל בעל הבית, אמרו לו, מה אתה עושה? גאון הגאונים, ראש עדת בני ישראל בכל העולם כולו, נמצא פה, ואתה לא יודע ואנחנו לא יודעים. שמע בעל הבית, נפל, התעלף על פניו, עד שהביאו מים והעירו אותו. ניגש לרב סעדיה גאון, תחיל נשק לו את הידיים, את הרגליים, את הנעליים, תמחל לי, מה תמחל לי? לא ידעתי מי אתה. מה חיבדת אותי? כבוד גדול, כבוד... אומר, לא עשיתי לך כבוד לפי המדרגה שאתה ראוי לה. עשיתי לך כבוד כי בתור אורח יהודי, סתם, הכנסת אורחים. אבל כבוד שצריך לעשות, שמיוחד אך ורק לרב סעדיה גאון, לא עשיתי. ולמחרת, מה עשה בעל הבית? רץ והלך הביא עגלים, בכבשים, צון, דגים, כל מיני מעדנים, בישל 100 מיני מאכלים, והביא לפני הרב, איזה אתה רוצה, ועשה לו כבוד, וינות, ומשקעות, וכל מיני מעדנים. התחיל רב סעדיה גאון, בוכה, חלץ את הנעליים ובוכה, בוכה. אמרו לו, רבנו, למה אתה בוכה? אמרו לו, בוכה על עצמי, למה? אמרו, תראו, זה בעל הבית הזה, אני כבר שבוע אצלו, כיבד אותי, בשר הביא לי, עופות הביא לי, דגים הביא לי, על האש הביא לי, ממולאים הביא לי, מנה ראשונה, מנה שנייה, מנה שלישית, מנה רביעית, הכל הביא. אבל מה? הוא לא הביא בשביל רב סעדיה גאון. עכשיו שנודע לו שאני רב סעדיה גאון, תראו מה הוא מביא. מאות מנות מביא. אני את הקדוש ברוך הוא הכרתי לפני שנה, הכרתי לפני 10 שנים. אני מכיר אותו אותו דבר? לא. כל יום אני מכיר את הקדוש ברוך הוא יותר, כל יום אני לומד יותר תורה, אני מכיר את הקדוש ברוך הוא מדרגה יותר גבוהה. אז עכשיו כמה כבוד אני צריך לחלוק לקדוש ברוך הוא, וכל יום אני צריך להוסיף עוד מדרגה על אתמול. ואנחנו לפעמים נסוגים אחורה, לפעמים אנחנו עושים פחות, אומר יש להקל, כבר עשיתי מספיק. להפך, כל יום ויום שאנחנו עובדים את השם יותר ולומדים את תורתו יותר, אנחנו מגלים את גדלותו יתברך יותר ויותר. אז צריכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא עוד יותר, להוסיף עוד בהשגה. זה אומר כמו שלמדנו בפרשה, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם. מה זה אמור ואמרת? אלא אמור פעם אחת ושוב תאמר שוב ושנית ושלישית, כי האדם צריך להיות יותר ויותר בדבר הזה. אמר, מה זה שתקוות אנוש רימה? אומר החפץ חיים עליו השלום, תקוות אנוש רימה. למי יש תקווה? מי שזוכר שהוא רימה. כמו שהיום מספרים על כמה חכמים שהיו לוקחים איתם קופסה של עפר שמים בכיס, כשהיה הולך בדרך ומתגאה, הוא אומר איזה חידוש או דורש ברבים ובא לו גאווה ויהורה ושמחה, מה עושה מיד? מכיס על הקופסה. הוא אומר, מה? בן אדם, מה תתגאה? סופך להיות חוץ ממכם קופסה אחת קטנה של עפר, זה מה שיהיה ממנו בסוף. אז מה אתה מתגאה? הוא אמר אברהם אבינו, ואנוכי עפר ואפר. והוא המשנה הראשונה, בן זונה אומר, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. מה זה לומד מכל אדם? אומר רבנו יוסף חיים פירוש נפלא,
אדם זה סימן של אנשים שהיו ענוותנים. א' זה אברהם, ד' דוד, מ' משה. אברהם אבינו אמר ואנוכי עפר ואפר, דוד אמר ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם, משה רבנו אמר ונחנו מה. בן זרע אומר איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. תזכור את השלושה צדיקים האלה שראשי תיבות שמם זה אדם, ותדע להיות ענו. זה אומר, זה האדם לזכור, לזכור מה הוא, מי הוא, מה הוא. אז החפץ חיים אומר, היה איתו מעשה. שפעם אחת השוחט בעיר התבגר, וידוע יש הגבלה בגיל, עד איזה גיל אדם יהיה שוחט וגם מוהל. למה? שוחט צריך שיזהר בסכין, לדעת שלא יהיה איזה חגירת הסכין, לא רק פגם, אלא שהציפורן לא תהיה חוגרת, יענו קצת איזה הרגשה, הרגש שסכין יהיה חלק. כשבן אדם מתבגר, אז כבר התחושות שלו נחלשות, הוא לא יכול להרגיש דברים. לא אמרו שהלוויים אחרי גיל 50 כבר היו ישו מצווה עבודה, למה הקול שלו כבר משתנה. אז היו שמים את הלוויים שוער בית המקדש, ואמר לו רבי יהושע, חזור בך שאתה מן המשוררים ואני מן המשוערים. בא לעזור לו בדלת של בית המקדש לסגור את השער. אמר לו חזור בך. אז זה התפקידים. אותו הדבר מוהל, כתוב שאם הוא זקן לא יפסיק למול. למה? לפעמים אולי מי יודע חס ושלום ידיו אולי קצת רועדות מרטטות, יכול חלילה לגרום איזה נזק, ומוהל צריך שיהיה אומן מומחה. אז יש דברים שהם מוגבלים. היה שם שוחט שהוא הזקין קצת, התבגר, והרב אמר צריך להעביר אותו להביא אחר. אז הלך לחפש בישיבה מבין התלמידים המובחרים שיש לו, שיש שם איזה שוחט אחד. בחר נפל, אני רוצה שאתה תהיה השוחט של העיר. התחיל לפקוט אותו תלמיד, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. זה אחריות כבדה לשאת עליו את האחריות של כל העיר, לשחוט, שיהיה כמו שצריך. חס ושלום, אם הוא ייקשל באיזה דבר, הוא גורם להכשיל את הרבים, זה קשה מאוד. התחיל לפקוט, אמר אדוני הרב, לא ישן כל הלילה. למחרת בא אצל הרב, אמר לו, לא ישנתי בלילה מרוב צער, תמצא מישהו אחר, אני לא יכול, אני לא מסוגל. מה ענה לו חפץ חיים? תשמעו איזו תשובה מחוכמת. אמר לו, דווקא למה שאתה לא מסוגל, בחרתי בך. מה אמר לו? אמר לו, אם אני אקח אחד שלא אכפת לו, שהוא רץ לזה, זה אני לא סומך עליו. זה אולי יראת שמיים שלו, לא מאה מאה אחוז. אני מחפש את המובחר ביותר. אחד שפוחד, אחד שאכפת לו, אחד שחושש. בגלל שאתה לא ישנת כל הלילה, אז אני כעת יכול לישון טוב בלילה, לדעת שאתה תשחט טוב, ואתה תזהר בסכין, ואתה תזהר שהכל המלאכה שלך תהיה כמו שצריך. אומר זה שאמר שתקוות אנוש רימה. מה פירוש תקוות אנוש? אתה רוצה להתחבר עם בן אדם, עם מי תתחבר? מי שהוא כל היום מפחד מהעוון. תקוות אנוש, ממי יש לך תקווה? מרימה. אחד שיש לו רימה כל הזמן מול עיניו, הוא מפחד מעונש, יראה שמיים, יראה השם. אבל אחד שמזלזל או לוקח את זה קל, ככה בקלות ראש, מאדם כזה אתה צריך להיזהר ממנו. לכן זה אומר כמה ענווה צריך. בירושלמי מסכת קידושין, רבי ינאי, רבי ינאי ידוע ענוותן גדול, היה דיין. היה מסופר עליו בגמרא שכמה הוא אמר את הדין של התקוששו וקושו, קשות עצמך ואחר כך קשות אחרים. כשאתה בא ללמד איזה מוסר לאחרים, תשתדל אתה ועצמך לקיים את זה, אחר כך תאמר את זה לאחרים. זה היה איתו מעשה שפעם אחת בא אצל רבי ינאי אחד, תבעו אותו לדין, יש לו עץ, אילן, שהענפים שלו יוצאים לרשות הרבים, מפריעים לאנשים ללכת ולבוא, ונתקלים לזה, וזה גם יכול לפצוע, פוצע אנשים. באו לדין אצלו, אמר להם תבואו מחר. והדעו למה? למה? רבי ינאי נזכר, כשהם באו אליו לדין, שהוא יש לו גם עץ בחצר, והוא רוצה לבדוק קודם אם העץ שלו לא יוצא מאיזה סמטה החוצה. הלך ראה שבאמת איזה ענף מתחיל לגדול, מהר חתך אותו. חתך את הענף שיוצא לרשות הרבים. זה הדין גם בעץ פירות. עץ פירות הרבה מפחדים. הלוואי היו מפחדים ביטול תורה כמו שמפחדים מלכרות עץ. או היו מפחדים בכל מיני עבירות של לשון הרע וכו'. אם זה מזיק לאנשים, צריך לחתוך, אין מה לעשות. מה עשה רבי ינאי? חתך. לא את כל האילן, את אותו ענף שיוצא.
למחרת בא לבית הדין, באו אליו, פסק שחייב לחתוך. מיד קפץ זה שהתחייב, אמר אדוני הרב, אתה בחצר שלך יש לך עץ שהוא יוצא, אמר לו תלך לחצר שלי, ואם אני את שלי לא קצצתי אתה אל תקצוץ את שלך, אם אני קצצתי תקצוץ. והוא מספרת עליו שהיה ענב גדול. פעם אחת בירושלמי שם כתוב שתלמידי רבי יוחנן באו לשאול אותו איזו שאלה בהלכה. עונה להם רבי ינאי, הוא ינאי העלוב אתם שואלים, הוא קורא לעצמו ינאי העלוב, אף בדין היה ראש ישיבה. באים תלמידיו של רבי יוחנן לשאול אותו שאלה, תראה באיזה לשון הוא משתמש. או המעשה הידוע, מסכת ברכות, מעשה ידוע, שם כתוב מעשה בתלמיד אחד שהלך ושאל את רבי רבן גמליאל, תפילת ערבית רשות או חובה? אמר לא חובה. אמר לו אני שאלתי את רבי יהושע, רבי יהושע אמר שזה רשות. שמע רבן גמליאל הקפיד, איך פוסקים? פעם זה היה רשות, אחר כך הדור וקראו החובה, תפילת ערבית היא חובה. מה גם היום הרבה אנשים לא יודעים, זלזלים, חושבים תפילת ערבית רשות, זה נקלט להם בראש. ומה עם קריאת שמע? זה דאורייתא, זה יותר חמור מתפילת מנחה. בתפילת ערבית יש לנו קריאת שמע, אם ביטל את זה, זה דין תורה, שוכבך וקומך. אז מה עשה רבן גמליאל? רצה לעשות תקנה, לא שחלילה הוא הרגיז אותו הפסק, הוא רצה לעשות תקנה שלא כל אחד יפסוק הלכות. אמר לו המתן שיבואו בעלי תריסים, הכוונה תלמידי החכמים הגדולים, הקליברים הגדולים של הרבנים, יבואו ואז תעמוד ותשאל. באו כל בעלי תריסים, הכוונה כל הרבנים באו, ישבו, יושבים כולם ישיבה אחת, שורות שורות לפני רבן גמליאל. עמד השואל ושאל, תפילת ערבית רשות או חובה? ענה לו רבן גמליאל ליד כולם, שכולם ישמעו, תפילת ערבית חובה. אז רבן גמליאל שותק ומסתכל, אף אחד לא מדבר, בבית מדרש יש רשות כל אחד לשאול. אומר יש מישהו שיש לו איזה שאלה בזה? כולם שותקים. מה עשה רבן גמליאל? אמר רבי יהושע, יהושע עמוד על רגליך, הוא קורא לרבי יהושע בן חנניה, הלא משמך אמרו לי רשות, שאתה פסקת רשות. טוב, מה עשה רבי יהושע? אחרי רבים להטות, החכמים אומרים חובה, חובה. נשאיר אותו עומד, והמשיכו לדרוש, חכמים התרגזו, אמרו מה זה? ככה רבן גמליאל, הנשיא עושה לרבי יהושע, הוא אמר לו עמוד. עכשיו היה צריך כדי לשבת, איך זה יגיד לו? שב. אסור לו לשבת עד שיאמר לו, אם היו כל כך היו מכבדים את הנשיא, אם הנשיא לא אמר שב, אסור לשבת. הוא אמר לו עמוד, הוא נשאר עומד, והשאיר אותו עומד. באו החכמים, התחיל רעש שם בית המדרש, אמרו בראש השנה עשה ככה, במסכת בכורות עשה כך, זה פעם שלישית, בואו נדיח אותו מכהונתו. עשו הפיכה צבאית, תספו כל החכמים, דמוקרטיה זה דמוקרטיה. אמרו אנחנו מעבירים את רבן גמליאל, מדיחים אותו מהנשיאות. מה שככה עושה לרבי יהושע, הדיחו אותו מהנשיאות, ובאו לבחור כעת נשיא במקומו, לא יודעים את מי. הציעו לרבי עקיבא, רבי עקיבא לא רוצה, אמר אני אין לי זכות אבות, אני מפחד ויעניש אותי, יקפיד עליי, חס ושלום, למה לי? רבי עקיבא אבותיו היו גרים, בן גרים, לא הסכים. אמרו נמנה את רבי יהושע עצמו, אמרו לא, יגידו זה בעל המעשה, זה חס ושלום פוליטיקה עשו, אחד נגד השני, לא נעשה. הלכו לאן? הלכו אמרו אין מה לעשות, רק רבי עזר בן עזריה, הלכו רבי עזר עזריה, היה בן 18 שנה. אמר להם אני תעשו לי טובה, אני מפחד, אני אשתייעץ עם אשתי. הלך לאשתו, אשתו הייתה אישה חכמה, אמרה לו יש פתגם שאם רוצים למנות אותך מלך אפילו יום אחד, מלך ליום אחד זה גם מלך. אמרה לו תקבל, קיבל את הנשיאות, באותו לילה נהיה נס, צמחו לו 18 שורות, הזקן שלו נהיה לבן. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה. למה 70 שנה? אמר רבנו הארי, הוא היה גלגולו של שמואל הנביא, שמואל הנביא נפטר בן 52 והוא היה כעת בן 18, 18 ועוד 52, בדיוק הוא השלים 70 שנה של שמואל הנביא. טוב, אז הוא אמר, אני הנשיא ליום אחד. ממחרת בחרו את רבן גמליאל חזרה, אבל מה מיוחד במעשה הזה רבותיי? שימו לב מה כתוב בגמרא בסוף, שורה אחת, והרבה פעמים אנחנו קוראים ולא שמים לב. גמרא אומרת שבאותו יום נוספו 700 ספסלים בבית המדרש. למה? רבן גמליאל היה תקיף, אז הוא היה שם שומר שלא כל תלמיד ייכנס. היה אומר, כל תלמיד שאין תוכו כברו, אל ייכנס לבית המדרש. בא רבי אלעזר בן עזריה, סילק את השומר, אז פתחו את הדלתות, נכנסו 700 שורות, ספסלים, 700 ספסלים. כל ספסל ראשי אומר 400 תלמידים. שימו לב כמה תלמידים נכנסו. שרבן יולי הצטער, אמר, אולי אני מנעתי תורה מישראל, 700 כפול 400. כמה זה יוצא? שבע מאות כפול 400, 2,800,000. סליחה, כן, 700 כפול 400, כן, 280,000. בקיצור, בחלום, באו אליו בחלום ואמרו לו, לרבן גמליאל, כולם אלה כלים חרסים ריקים, הכוונה כלים ריקים. והגמרא אומרת אחרי זה, ואף רבן גמליאל, שימו למה כתוב שם, לא מנע עצמו אותו יום מבית המדרש. תראו לכם, הדיחו אותו מהכהונה, כולם נגדו. הוא לא התרגז, לא עשה ברוגז, הוא בא באותו יום לבית המדרש לשמוע את רבי אלעזר בן עזריה. כאן רואים, זה חכמי ישראל היו אמיתיים, היה להם ענווה אמיתית. השם יזכה אותנו, נתנהג במידת הענווה ונזכה לאריכות ימים ושנים. רבי חנניה בן עקביה.